15. אנחנו נמצאים בפסקה השלישית, שמתחילה במילים מתוך לימוד תורה. אגב, למי שמעוניין לקנות מי מושלם, שלוש שלמות, הגיעו 5 ספרים למעלה. 5 ספרים, כל הקודם זוכה, מי שמעוניין בספר משלו. זה הספר שאותו אנחנו אמורים ללמוד בשנה הקרובה, וכנראה גם יותר מזה, עד שנגמור את כולו. אז מי שרואה את עצמו כחלק מהמסע הזה, יכול לקנות ספר. כן, אנחנו בעמוד 16, בפסקה השלישית, באמצעה. פעם שעברה דיברנו על כך, שלמעשה התגלית הגדולה ביותר, שאדם יכול לגלות לגבי עצמו, לגבי עצמיותו, זה שיש לו את חופש הבחירה להאיר, באלף, את מאורעותיו. כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובה. זאת אומרת, החשיפה הזאת, שלמעשה מצד צלם אלוקים שבקרבנו, אנחנו מסוגלים לחשוף, לזהות, להאיר את הופעת רצון השם בתוך המאורעות של חיינו, יהיו אשר יהיו, מהדברים הפעוטים ביותר ועד הדברים היותר גדולים ודרמטיים. הידיעה הזו היא מעניקה לנו את כוח החופש, את החופש העמוק ביותר, את החירות, נקרא לזה כך. כי במילים אחרות, אם אני יודע שאני יכול להאיר את הכל באור יקרות של כוונה אלוקית, מה שנקרא לטובה, אז אין דבר שיכול לגבור עליי. אמרנו שאפילו את המוות, אדם יכול להאיר באור יקרות של משמעות ותכלית, המוות כפרוסדור, המוות כשלב, המוות כפושט מלבוש ולובש מלבוש. אם ניצחנו את המוות, גירה בעין את השטן, אם אנחנו יכולים להשליך חץ בעיני המוות, ולצחוק עליו, אותי לא תפחיד, אתה סך הכל משרת אותי, אתה מעביר אותי משלב לשלב, ממסילה למסילה, אותי לא תפחיד עם הצללים שלך. לא, אצלי אתה אור, אצלי אתה מואר באור התכלית, באור הכוונה האלוקית. ויער את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, אל תקראי טוב מאוד, אלא טוב מוות. אפילו המוות הוא יכול להיות טוב מאוד בהקשר הנכון שלו. אם כן, היכולת הזו, או בלשונה של המחברת, הגעתי למסקנה בשורה שנייה של פסקה שלישית, הגעתי למסקנה שחופש הבחירה המשמעותי ביותר שיש לנו, הוא היכולת שלנו לבחור את צורת ההתייחסות למאורעות חיינו. הכאב הגדול ביותר בחיינו לא נגרם לנו על ידי אנשים שגנבו לנו, שפגעו, בנו, שהכנו את מכוניתם בחניה שלנו. לא, הכאב לא נגרם על ידי הפעולה הזו, אלא על ידי האופן שבה אני מפרש את הפעולה הזו. אם אני אפרש את הפעולה הזו, שהוא חנה בחנייתי בגלל שהוא מנובל, רשע, כן? ודברים כאלו, אז מלא, איך אני ארגיש? אני ארגיש כעס מאוד גדול. פרשנות הזו היא פרשנות שמעוררת מידות רעות. פרשנות שמעוררת את כל הרע שבאדם. אבל אם אני מפרש, אגב, אני יכול לפרש, אני יכול לומר שהוא עשה את זה בחוסר אחריות או בחוסר תשומת לב, אבל אני יכול לפרש את זה ולומר, נכון שהוא עשה את זה בחוסר אחריות, אבל גם אני לפעמים לא אחראי. גם אני לפעמים לא אחראי. אבל זה לא אומר שהוא נטול נשמה בגלל שהוא עשה את זה. זה לא הפרשנות הראשונה שהופכת, שיוצרת מצב של דלגיטימציה, כן, של חוסר הצדקה קיומית לגביו. הוא לא ראוי להתקיים. וממילא אני הולך לבצע את גזר הדין עם הסכין שבכיסי, או עם הלשון המשתלחת שבפי. לא. נכון שזה חוסר אחריות מה שהוא עשה, אבל הוא לא רשע. הוא לא השטן בכבודו בעצמו. הוא לא בר מוות. גם אני לפעמים טועה, ועשיתי זה כמה וכמה פעמים בשעת לחץ, שהכניתי את המכונית וחסמתי את פלוני אלמוני, גם אני עשיתי את זה, כי הייתי לחוץ, אז הוא לחוץ. הוא צריך עכשיו לעשות איזה משהו בדחיפות לפני שסוגרים את המשרד, ואחרי זה צריך לחכות יומיים עד שיקבלו אותו שוב. יכול להיות דבר כזה? הפרשנות הזו היא פרשנות שיסודה הוא בתורת חסד. כלומר, מי שלא תואם את נשמתו, מי שלא מודע למציאות הנשמתית, קשה לו לעלות פירושים מן הסוג הזה בחכתו. כי זה פירוש של תורת חסד. אז היכולת שלנו לבחור את זה? הכאב הגדול ביותר בחיינו לא נגרם לנו על ידי אנשים או בעקבות מאורעות קשים. אין ערך מוחלט למעשה. אין ערך מוחלט לאירוע. כל אירוע הוא פרווה. אני קובע אם הוא יהיה בשרי או חלבי. לנו נדמה שאי אפשר לפרש אירוע מסוים באופן אחר מאשר באסה, מאשר טרגדיה. אבל זה טעות, כי זו הפרשנות של הצד הנמוך, החושי שבנו, המוחצן שבנו, שנוטה לפרש מהוראות מן הסוג הזה בפרשנות דרמטית וטרגית. זה ברור שאם אני אוהב בצע, אז אם הלך לי לאיבוד שקל, זה טרגדיה. שקל. מה נגיד על 10 שקלים? זה ברור שאם אני קמצן וקשה לי להיפרד מכספי, אז ודאי שלתת צדקה לעני, או התביעה של העני, כן, שהוא עושה עם היד ככה, צדקה, צדקה, זה ברור שאני אפרש את זה. הגנבים האלה, 80% מהקבצנים, שקרנים, הם שומרים את הכסף מתחת לבלנטות. אני לא יכול לפרש את זה אחרת, כי נקודת המוצא שלי, נקודת מוצא של קמצנות ועין רעה. אז זה מאוד תלוי מהי נקודת המוצא המוסרית שלך. אנחנו פה מדברים על הנקודה הארכימדית, נקודת המנוף הכי עמוקה של המוסר שזה נשמת האדם. ממילא, היא זיהתה וגילתה ששוכן בקרבה המאור הגדול, שבאמצעותו אפשר להאיר כל צללים, כל סוג של צללים. זה דבר מאוד גדול. מהיום לא צריך להתעצבן, מהיום לא צריך להסתכל על המציאות בצורה החיים בזבל, על הפנים, שלא יותר גרוע. כל הביטויים האלו הם תוצאה של פרשנות שלילית. מסופר על שתי אחים, אחד היה פסימיסט ואחד היה אופטימיסט, ועשו להם מבחן. כל אחד מהם היה צריך להיכנס לחדר מסוים ולראות איך הוא מגיב. אז האופטימיסט הכניס אותו לתוך חדר, הפסימיסט לכאן, לתוך חדר, והחדר היה מלא בקופסאות מתנות. קופסאות מתנה, אפשר גם היה להריח, תריח, תניחוח, של הדברים שהיה בפנים, דברים נפלאים, כן? והם אמרו לו, הכל שלך. אז הוא ברח מהחדר. שאלו אותו למה הוא בורח, הוא אמר, אני חושב שהכל פה זה פצצות בתוך הקופסאות. זה פצצות, הוא ברח. הכניסו את אחיו האופטימיסט, והחדר שהכניסו אותו אליו היה מלא גללים של סוסים. אז הוא יצא מהחדר והתחיל לרוץ. שאלו אותו למה אתה רץ? אז הוא אמר, אם יש פה כל כך הרבה גללים, בטח יש סוסים בסביבה. כלומר, אני מחפש את הסוס, אני מחפש את הדבר החי. נכון שזה הגללים, אבל הגללים מעידים על חיות. זאת אומרת, כן? בהקשר זה, ככה אני אוהב לספר את הסיפור הזה מדי פעם, קראתי זה בספר שנקרא אנשי נבו. אנשי נבו, ספר על חלוצים בתקופת העלייה השנייה וכן הלאה. יש שם פרק נכבד, כמה וכמה, לא רק פרק, זה מדמי שרוב הספר, הוא מדבר שם על ההתיישבות בעמק ירדן. עמק ירדן, זה קצת קרוב לליבי, כי שם גדלתי. ושם מסופר שבתחילת היישוב של עמק ירדן, הגיעו שלישיית חלוצים, שעד אז הם היו בגדרה, ברחובות, הם עסקו הרבה ביישוב השממה במרכז הארץ, באזור השפלה. ובשלב מסוים הגיעו למסקנה שכרגע הגיע הזמן לכבוש את שיממת עמק ירדן. עמק ירדן אז הייתה מאוד מאוד שוממה, מאוד מאוד שוממה, סלעי ענק, סלעי בזלת, מרעידת האדמה הגדולה בשבר הסור אפריקני, וקוצים אדירים מתנסים לגבעים של למעלה מקומת, הרבה למעלה מקומת אדם. והשלישייה הזאת, נוח נפטולסקי, רוטברג ובן ציון ישראלי, הם הגיעו להר אלומות, מי שמכיר את הר אלומות, שצופים ממנו אל תוך העמק. הם הסתכלו אל תוך העמק, ראו כמובן את הכנרת, היה מראה בפירוש, מראה מרהיב, אבל חוץ מזה, כל סביבות הכנרת, הכל שממה, שממה, שממה. ואם ירצה להוסיף על זה גם תבלין של דיקי, אז גם זה היה בתקופת הקיץ, היה נורא נורא חם, והשלישייה הזאת עומדת למעלה ומסתכלת, היה להם טוריות, ולאחד היה מקוש כמדומני, שתי טוריות ומקוש, והם מסתכלים על העמק, כל המראה הנורא הזה, הם מסתכלים אחד על השני, כאילו במבט של חבר'ה, חוזרים לרחובות. חוזרים לרחובות. אז השלישי, זה היה בן ציון ישראלי כמדומני, כמעט בטוח, שאני עוד זכיתי להסתובב בין רגליו בינקותי. הוא היה בקיבוץ, עדיין חי. אז בן ציון ישראלי, הוא פונה לשניים ואומר, אסור להיכנע, כי כשם שהאדמה הזו מגדלת קוצים כאלו גדולים, היא יכולה לגדל גם עצי פרי. יש לה כוח הצמחה גדול. הוא אמר את זה בפתוס המיוחד, לא בכנות, באמיתיות, לא כמו שאני אומר את זה, ולא נגעתי בתוריה כמעט בחיי, למרות שנולדתי בקיבוץ, אבל הוא אמר את זה, נאה דורש ונאה מקיים. ואז הם יפנו מבט אל העמק, והתחילו לרדת למטה. התמקמו בירדן, שם התחילו את החקלאות הראשונית, קרוב קרוב לירדן, כדי שאפשר יהיה לעלות את המים, כן, אל הערוגות, ליד בית המוטורים הישן של הקיבוץ. שם הם התמקמו על שפת הירדן, ממש איפה שהאקליפטוס והסירה. שם הם עשו את החקלאות הזעירה הראשונית שלהם, עגבניות, קצת פלפלים, קצת זה. כן? אם נצרף את העובדה של נוח נופסולוסקי עצמו, היה אגרונום בחסד עליון, וגם היה חלוץ כמה וכמה המצאות של גידולים שונים וכן הלאה. היו להם את האנשים המתאימים, בקיצור. נוח נפטולסקי, החולם על חקלאות בארץ ישראל, על פיתוח של זנים, רוטברג, איש המשביר, כן, עסקי מאוד, ובן ציון ישראלי, איש העמל, מביא התמר לארץ ישראל, שיבת התמר, הביא את זה מעיראק במבצע שהוא לא פחות משחרור חטופי אנטבה, כן, הוא הביא את התמר לארץ ישראל, כל אחד מהם הוא בתחום שלו, החולם, איש המסחר ואיש העמל, ושלושתם שילבו ידיים, ואני לא צריך לספר לכם איך נראה את עמק ירדן היום. משהו אחר לחלוטין. מכל מקום, תראו את הפרשנות. השלישייה הזאת, כל אחד מהם היה נתון למעמד נפשי שונה. אבל הם עזרו זה לזה. לא יצויר שבן ציון ישראלי לא היה שמה. נוח נפטולסקי, החלש והחולני, היה חוזר לרחובות. ורוטברג, יכול להיות שהיה מסתכל קדימה ואומר, וואי, פה יש פוטנציאל מסחרי, אבל מי היה כובש את השממה? לכן, יש פה איזה שילוב יוצא מגדר רגיל, אבל בנקודת המבט הראשונית שכל אחד מהם, כל אחד מהם פירש את הסיפור אחרת. פירש סיפור אחרת. כמו הבלדה על יואל סלומון. אתם מכירים את הבלדה על יואל סלומון? כן, יפה. על פתח תקווה, על יישוב פתח תקווה. עמק אחור לעמק תקווה. זו הדוגמה שאותה רציתי להביא, והיא מאוד מאוד שכיחה בחיינו, תשימו לב לזה. שלושה אנשים הולכים ורואים אירוע מסוים, כל אחד מפרש את זה אחרת. כל אחד מפרש אחרת. אנחנו צריכים להגיע או לגייס את מירב הכוחות, כדי שהפרשנות שלנו היא תהיה פרשנות שמאפשרת צמיחה. מאפשרת צמיחה ולא יוצרת מבוי סתום של חידלון, של ייאוש, של ערמת ידיים, של קנייה. זה אמת המידה שאנחנו מדברים. פתרון מצמיח ולא פתרון מצניח. פתרון מצמיח ולא פתרון מצניח. כל אימת שאתה נותן לפרש אירוע במציאות באופן שמחליש את הכוחות המוסריים שלך, מחליש את התקווה שלך, מוליד בך מידות רעות של קוצר רוח, עצבנות, כעס, סימן שהפרשנות היא לא נשמתית. היא פרשנות אליבה דייצר הרע. היא לא פרשנות טובה. אולי היא גורמת לך באופן מוזר איזשהו סיפוק. יכול להיות שבאופן מוזר זה גורם לך סיפוק. יש אנשים שמתענגים מאוד על פרשנויות שמולידות בהם כעס, שנאה, התלהמות. אני לא יכול להכחיש שיש בזה איזה מין סוג של חוויה והנאה יצרית. יש הנאה יצרית בדברים האלו. אבל בינינו, מה זה מועיל? בינינו. זה כמו אדם שאוכל מאכל או בריא שהוא מאוד מאוד טעים. אבל 5 דקות לאחר מכן הוא מחזיק את הבטן. איי, 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 איי. מה זה מועיל? למי זה טוב? אחרי שאתה מחלה את העונג הזה, אחרי זה אתה לא מסוגל לקיים יחסי חברה כמו שצריך. אתה לא מרוכז בספר. תשימו לב. כל חטא יש לו את ההשפעות הישירות שלו על ההתנהלות שלנו בחיים. יש חטאים שאחריהם אתה לא יכול להגיד שלום לחבר ברחוב. אתה לא יכול להגיד לשלום, לא בא לך לה בכלל. יש חטאים שאתה לא מרוכז בלימוד אחריהם. פשוט לא מרוכז, זה מה שאתה רוצה? אתה רוצה ליהנות, אבל אחרי זה לא לדעת, לא א' ולא ב'. יש חטאים שמולידים לך אחרי זה כעס. אתה מאוד כעסן נהפך אחרי החטא הזה. למרות שבהתחלה התענגת, אבל אחרי זה, החטא הזה הוליד בך כעס, קנאה, כל מיני דברים. צריך לראות. חכם עיניו וראשו, הווה מחשב, הפסד עבירה ושכרה. אתה לא יכול לעשות את הדברים בלי חשבון. צריך לראות. יפה, יפה.
הרב.
כן.
תאמין שהפירוש שלנו הוא כל כך אינסטינקטיבי ורגשי, כמעט הוא לא עובר דרך המחשבה, ו...
נכון.
ואז כאילו אתה כבר מוצא את עצמך בהשלכות.
נכון, נכון.
כבר אחרי.
נכון. כן, ההצעה הפשוטה למראה עין, זה פשוט, היא מאוד אמיתית. אבל יידרש מאיתנו, הייתי אומר, זריזות ואומץ לקיים אותה. ההצעה הפשוטה היא, וההגיונית היא, לא להגיב ספונטנית. לא להגיב ספונטנית מהכלל הפשוט, שהשונא והאוהב פסולים לדין. תגובה ספונטנית היא מבטאת בדרך כלל נטיות נפשיות מועדפות, שהן בבחינת האוהב והשונא. כלומר, יש כלל, זו הלכה, שאדם ששונא את חברו לא יכול להעיד בדין על חברו. כי התגובה הספונטנית שלו תהיה להרשיע את חברו, נכון? אותו דבר גם אדם שאוהב את חברו. ברגע שהוא אוהב את חברו, אנחנו מדברים על אהבה טבעית. אנחנו לא מדברים על אהבה רוחנית. באהבה רוחנית אין בעיה. אהבה רוחנית, אם אני אוהב אותך אהבה רוחנית, אני לא אגן עליך במשפט. אני ארצה שיעשו בך את הדין האמיתי. אני לא אגן לך במשפט. מדובר על אהבה טבעית ושנאה טבעית. אהבה טבעית, כדוגמת אהבת אם לבנה, וכן הלאה, או חבר אדם לחברו, אבל אהבה ביניהם היא ספונטנית, כן? בגלל שהם קצת דומים זה לזה, ויש להם תחומי עניין משותפים, זה אהבה טבעית. במקרים כאלו, הם פסולים לדין. ואנחנו צריכים לדעת, בנפש הבסיסית שלנו, אנחנו או אוהבים או שונאים. אנחנו מקרבים את מה שאנחנו מקרבים מסיבות טבעיות, ולכן צריך להיזהר ולא לדון. ואנחנו שונאים את מה שאנחנו שונאים מסיבות טבעיות, למרות שאין לנו סיבה לשנוא. לכן, הכלל הוא, אין תגובות ספונטניות. אלא אם כן, אולי זה אם אתה מתכוון, אני אגיד זה אחרי נשמע את השאלה, אלא אם כן, התגובה הספונטנית, יש לה יסוד ושורש בהנהגה של דרך ארץ הקודמת לתורה. אז אפשר לסמוך על התגובה הספונטנית בשלב הראשוני, גם לא לאורך זמן, יכולה להנחות אותנו בשלב הראשוני, אחרי זה אנחנו צריכים כבר הנהגה שהיא יותר גבוהה, הנהגה של תורה. אבל אם יש תגובות ספונטניות שאפשר לשייך אותן, אחרי בדיקה וחקירה, אפשר לשייך אותם לאמות מידה של דרך ארץ הקודמת לתורה, תגובות כאלו לפעמים יכולים לסלול לי, יכולות לסלול לי דרך בתוך המציאות, בלי ליפול. בלי ליפול.
זה יותר
בתחום המחשבה, לא במעשה.
תחום המחשבה, תחום הרגש, כן.
כל דבר שמתעורר בתוכי, אלא אם כן יש לי ודאות מוחלטת שזה יתעורר לי בנשמה. וגם בנשמה ראינו שזה לא פשוט בשיעור הקודם. גם זה יכול להביא לטעויות קשות. כל דבר, מילים אחרות. כל תגובה נפשית. אני אומר פה דבר שאולי הוא מרחיק לכת. כן? אולי הוא מרחיק לכת. כל תגובה נפשית. בין היא באה, בין אם היא באה ממקומות פנימיים יותר. בין היא... בין אם היא לוחשת לנו ממקומות פנימיים יותר, בין אם היא יוצאת אל המעשה, כל תגובה מן הסוג הזה, שלא עברה את המסנן השכלי של תורה, או היא לא תוצאה של מידות מעוצבות, מידות, זהירות, זריזות, נקיות, כל תנועה נפשית שהיא לא עברה מסנן של תורה, והיא לא תוצר של הנאה נפשית בריאה, היא חשודה. היא חשודה. זו אמירה מרחיקת לכת שהיא אמיתית, תיאורטית היא מאוד אמיתית. הלכה למעשה, אנחנו לא יכולים לחיות באופן הזה, ודאי שלא עכשיו. אף על פי שבמסיעת ישרים הוא דורש את ההתנהלות הזו, במידת הזהירות. מידת הזהירות זה פשפוש ומשמוש במעשים. פשפוש זה לבדוק אם גוף המעשה הוא נכון, ומשמוש זה אם כוונת המעשה היא נכונה. מעשה שלא נעשה מתוך בדיקה כזאת, קרוב לוודאי שהוא מוביל אל תוך המציאות את הרע הכמוס באדם. זה מידת הזהירות. נקיות זה עוד יותר מזה, וכן הלאה וכן הלאה. לאמיתו של דבר, החיים שלנו מתנהלים, לא כפי שאני אומר כרגע. החיים שלנו מתנהלים, ואין לנו ברירה. תחשבו שכל רגע היינו צריכים לעצור, ועכשיו, לפני שהייתי מדבר איתכם, הייתי עכשיו חושב, מה אני הולך לעשות? מה אני הולך ללמד? לאיזה מטרה? האם אני מזוהה עם המטרה? האם אני מבין את אופי מערכת היחסים שביני לבין התלמידים? האם אני יודע איפה כל אחד עומד ואיך להשמיע לו את הדברים? האם אני טורח לברר לאחר השיעור? האם מישהו הבין לא כהלכה? אתה רוצה לכם שהייתי צריך לעשות את זה? אתה רוצה לכם שהאדם, נגיד שאני אנטום, אני מנתח, ועכשיו אני מתחיל ללכת, וכל רגע אני חושב איזה שריר עובד עכשיו. עכשיו אני מניע את השריר הזה, עכשיו שריר, כן? ההליכה הייתה נתקעת. זה הייתה בעיה. זה הייתה בעיה. כי אם דומה שכך מספר רמי לובביץ' על איזה רופא שהגיע אליו וסיפר לו את הדבר הזה, שמרוב שהוא היה מתעניין בתנועת הגוף, איזה שריר עובד בכל רגע נתון, הוא הגיע למצב של שיתוק. הוא לא יכול היה ללכת. כך הוא סיפר לו. לא זוכר בהקשר לאיזה שאלה, זה הופיע באיזשהו ספר, שאלות ותשובות של רמי לובביץ'. זה מאוד קשה, אבל אנחנו צריכים לאט לאט להתחיל להעביר את תנועות החיים שלנו הספונטניות בכל רמה. הדמיונות הספונטניים, הרגשות, המידות, הדחפים, להעביר אותם תחת קור המבחן של התורה. לאט לאט. לאט לאט, מה לעשות? אז חלק אנחנו נזכה כבר להתנהג על פי התורה. חלק עדיין לא בידינו, לאט לאט. אבל מצד האמת, אין תנועת חיים שנכון לה להתנהל מבלי לשמוע מה יאמר השם. עמדו ואשמעה מה יאמר השם. מה אומרת התורה? מה אומרים ספרי המוסר? מה אומרים מורי דרך, מדריכים, יעצים וכן הלאה וכן הלאה. יחד עם זה, וזו נחמה גדולה, כמו שאמרתי מקודם, יש לנו תנועות חיים שאכן מתבססות על דחפים קיומיים ראשוניים, פשוטים ולגיטימיים. אדם ניגש לאכול ארוחת צהריים, הוא רעב. רק יש פה בעיה. הדחף הזה של הרעב, הרבה פעמים הוא כבר מתבלבל בין רעב לתאווה. ואז הוא יושב לאכול, והתאווה מדריכה אותו, אז הוא אוכל את ה, הייתי אומר, את הערה ולא את המועיל. למרות שעיקר הדחף הוא בא מצד בריא, מצד הרעב, אבל מתערב פה גם הצד היצרי. ומונע ממנו לעשות את הפעולה הזו בשלימות. לכן התורה צריכה לבוא פה, בתוך מעשה האכילה, להתערב ולהציל את הנטייה הזו מיד יצרה. זה ברכה לפני ארוחה, ברכה אחרי ארוחה, האם אתה אוכל כשר, האם אתה יודע את הכוונה הבסיסית של האכילה, וכן הלאה וכן הלאה, ואז תאכל. כן? אבל יש תנועות טבעיות שהן מוצלות באיזה מידה מיצרה, מוצלות, ואפשר להשתמש בהן. עד שהדרכת התורה תגיע ותרומם אותם למדרגות גבוהות יותר. זה קיצורו של עניין. אם כן, זה נקודת המוצא, אנחנו צריכים לעצור, זו נקודת המוצא בבואינו להתייחס למורות החיים, להשתדל מאוד מאוד ללכת עם הפנס הגדול שבאמצעותו אנחנו יכולים להאיר את המשמעות, להאיר את הכוונה. נסיים את המשפט פה, תסתכלו, אני קורא את זה בפנים. הכאב הגדול ביותר בחיינו לא נגרם לנו די אנשים או בעקבות מאורות קשים, אלא על ידי הגישה שלנו לדברים. איננו חייבים לחוס או ליפול לזרועות הייאוש בעקבות מאורעות שונים בחיינו, אלא עלינו לבחור ב... טוב, אנחנו צריכים פה לעצור. יש פה דברים שצריכים עיון. אנחנו נקרא אותם פעם בעבירות.